אני מנסה בשעה הקרובה לתת לכם טעימה קטנה מחוויה גדולה שאני חוויתי בשנה שעברה, בקיץ שעבר, די קשה, תוך כדי צוק איתן, לנסות להיכנס לעולם של הספר או של האיש של שמואל הנביא. אני אומר האיש ולא הספר, כי הרי ספר שמואל על שני חלקיו, שמואל א', שמואל ב', זה תקופה של שלושה נביאים. זה שמואל, זה גד וזה נתן. אלה שלושה נביאים שמתנבאים על תקופה מאוד מאוד דרמטית בתולדות עם ישראל. אבל אני מדבר רק על שמואל האיש, שמואל הנביא, על החלק שלו בתוך הדרמה הגדולה הזאת. והלימוד או הקריאה בתוך ספר שמואל הפכה תוך כדי הימים של המלחמה לסוג לשילוב מאוד מאוד מעורר, מאוד מרגש, של תורה ותפילה ביחד. כי שמואל הוא לא רק ספר עיוני. ספר שמואל הוא ספר שמפגיש אותנו עם הניסיון הגדול ביותר בתולדות ישראל, הניסיון של נביא שצומח בתוך משכן, שמבקש למלא את הארץ ברוח. תמונת המוצא שאיתה יוצא הנביא הזה לדרך היא שבימים ההם אין חזון. אנחנו נמצאים בתקופה של סוף ספר שופטים, כל אחד נמצא במקומו, תחת גפנו, תענתו, אין שום עמוד שדרה שמחזיק את העם, המשכן בשילו הוא רק לאנשים הזויים דוגמת אלקנה, אנשים רגילים לא באים לשילו, אין שום נקודת DNA רוחנית שמחזיקה את העם. עם מפוזר ומפורד על כל שטח ארץ ישראל, שבט שבט, משפחה משפחה. אין חזון. כששמואל יסתלק מן העולם, אז יהיה לנו בית ספר לנביאים, יהיה לנו בית ספר בניות, ברמה, ששם ישבו חבל נביאים והתעמלו התעמלות רוחנית להביא השראת שכינה לארץ. כששאול ינסה ללחוד את דוד, אז הוא יתפשט בתוך ההשראה הרוחנית הגדולה הזאת ויאבד את המלכות שלו לטובת הרוחניות שלו. דוד בעצמו, מה הוא עבר שם בניות ברמה, שאלה נהדרת. אבל ברור ששמואל עשה את המהפכה הגדולה. שמואל עשה את המהפכה של מקום נטול רוח למקום שהוא בשפע של רוח, גודש רוח. והרי לזה מתפלל משה רבנו, מי ייתן, אומר משה ליהושע, שאומר לו לכלוא את הרוח, לכלוא את הנביאים. אומר משה, מי ייתן? כל עם השם נביאים. ושמואל מייצר את התנועה הגדולה, התנועה של שיבת העם אל הרוח. ותוך כדי המהלך הזה של שמואל, שמייצר את התנועה של תשובתו הרמתה, שסובב סובב את הארץ למלא אותה ברוח, תוך כדי זה מתרחש הסיפור הגדול של בקשת העם למלך. מבקשים מלך. זאת נקודה שבתחילתה היא נקודת שבר עמוק של שמואל אל העם, אכזבה עמוקה. הקדוש ברוך הוא מרכך לו את האכזבה על ידי נזיפה חמורה בעם, לא בכמה עשו, כי בי. יש פה איזושהי משוואה שאומרת, אתה ואני מן המתרס האחד, והעם שמאס בשנינו מן העבר השני. ככה יוצאים לדרך המלוכה בישראל, זה קשה. אבל אנחנו, מי שלא לומד את התנ"ך באופן רציף, מי שנפגש עם התנ"ך בהפטרות של בית הכנסת, ואתה אומר לו, תגיד לי משהו על הרגע שבו שמואל ממליך את שאול. כמעט כל אחד, אם הזיכרון שלו הוא זיכרון של הפטרה בבית כנסת, ילך אל ההפטרה של פרשת קורח, של ויומר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. אני מקווה שכולם עם תנ"ך ביד, שהרי אי אפשר לבוא ליום הזה נטול תנ"ך. בימים כאלה אני מסרב להכין דף מקורות. כלומר, יש פה המון דפים. בסדר? יש פה, אתם יודעים כמה פרקים יש פה? אני לא אמרתי. אוקיי. אז ויומר שמואל אל העם, אני בסוף פרק י' א', ויומר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. נכון, תסכימו איתי שבקריאה הרגילה ביותר שלנו כיושבי בתי כנסיות, כאן ממליך באופן סופי שמואל את שאול למלך. לכן קוראים את זה לחדש שם המלוכה. אם אתם תסתכלו ברש"י, תסתכלו ברד"ק, תסתכלו בכל הפרשנים, נדמה לי, עד כמה שידי מגעת, ללא יוצא מן הכלל. תסתכלו בכל הפרשנים, כשהם מגיעים לפרק הזה, לכו ונלכה ונחדש שם המלוכה, מסבירים הפרשנים, כעת שמואל ממליך את שאול באמת. למה כעת באמת? כי הפסוק הקודם זה שבאו אנשים מן העם אל שמואל וטוענים כנגד מקצת העם שזלזל בהמלכתו של שאול. זאת אומרת, יש קונסנזוס עממי שאומר שאול צריך להיות מלך. וכאילו שמואל נענה אל הרוח של העם, כל המון שאומר עכשיו שאול מתאים, צלח למלוכה, ואז שמואל אומר, עכשיו ראוי לייצר טקס גדול של המלכת שמואל שאול למלך. ככה פרשנים. זאת אומרת, זאת היא ההכתרה האמיתית של שאול למלך. זאת קריאה רגילה, קלאסית, מקובלת ובלתי אפשרית. כי מי שקורא בסוף את ההפטרה עצמה של פרשת קורח, זאת אומרת את פרק י"ב בספר שמואל א', מחפש הכתרה ואין. מה כן יש בפרק י"ב? בואו נרפרף רק בקריאה ראשונית. אני בשמואל א', פרק י"ב, כשאנחנו הולכים לגלגל, כן, אנחנו נמצאים למטה, בביקה, כן, ממש אזור בית שען, עמק בית שען. ויומר שמואל אל כל ישראל. הנה עכשיו אנחנו בהכתרה. אני קורא ברפרוף, לא ממש מילה מילה, אבל תחפשו בעיניים שלכם תוך כדי רפרוף את הפסוק שבו אתם רואים, הנה כאן מכתיר שמואל את שאול למלך. מחדש המלוכה. אתם רצים הלאה לפסוק תתוו. איזה? פרק הקודם מה? סליחה, שימו לב. ויומר, אני חוזר לפרק הקודם לפסוק י' ד'. ויומר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. וילכו כל עם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני השם. וימליכו, נכון? העם ממליך את שאול למלך. איך עושים את זה? גן סקר. ויזבחו זבחים. שלמים לפני השם. זאת אומרת, פותחים את כל... תחשבו על חיילים, אני רק רוצה להזכיר לכם, אנחנו נמצאים פה במוצאי הקרב הראשון ששאול מנהיג, מנחל בזק, יורדים שוטפים אל הבקעה, שלושה ראשים, מגרשים את האנשי יבש גלעד תעמונים, מצליחים להציל את השארית של אותם שבט, כנראה, שבט יבש, שזה... משני השבטים של פרשת השבוע, והצלנו, ניצחנו. מה עושים חיילים אחרי מלחמה? מה, הם עושים טקס עם בגדי א'? הם עושים פריסה גדולה. ויזבחו שם זבחים לפני השם. וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. וכאן שואל הילד, רגע, איפה? איפה שמואל? הנה שמואל. ויומר שמואל, עכשיו הנאום של הנביא שאמור לתת גושפנקה למה? למלך, למלך, הנה הגושפנקה. אז החלק הראשון, הנני ענו בי נגד השם, את שור מי לקחתי, בגלל זה זאת ההפטרה, נכון? כי משה כנגד שמואל, את שור מי לקחתי, את מי עשקתי, מי רצותי, מיד מי לקחתי. לא עשקתנו, לא רצותנו, לא לקחת, עד השם, עד, יופי, פנטסטי. יצאתי נקי. ועכשיו, פסוק וב, נכון? זה הפסוק החשוד למצוא בו את הדבר. ויומר שמואל אל העם, אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון, ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים, ואתה, מה צריך להיות כתוב, ואתה? הנה המלך, איפה גורנישט? ואתה התייצבו והיא שפטה איתכם לפני השם. אז אני אספר לכם את כל ההיסטוריה, איך מה? 400 שנות ישיבה בארץ, מאז שנכנסנו לארץ בימי יהושע, ועד עכשיו, אתם יודעים כמה תשועות עשה לכם השם? הוא שלח לכם כל השופטים הטובים. מי זה השופטים הטובים? פסוק י' א', וישלח אדוני את ירובל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל. ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. תראו את השרשרת. השרשרת היא השרשרת של מי? ראשיתה בירובל כנראה הוא גדעון. ואם אני אומר גדעון, לאורך כל התנך, כשאני אומר גדעון, מה אני בעצם אומר? זה כמו קוד. אתה לוחץ גדעון, מה אתה בעצם אומר? לא אני אמלוך עליכם, ולא בני אמלוך עליכם, ולא בן בני אמלוך עליכם. השם ימלוך עליכם. כשאתה אומר גדעון, אתה אומר אנטי מלוכה. לא יכול להיות שאתה תגיד בבת אחת, אני מכתיר מלך וגדעון. זה או זה או זה. גדעון הוא הסמל של מי שאומר, אני שליח, שופט בזמנו ובמקומו, כי השם הוא המלך האחד והיחיד על כל הארץ. זה או מלכות שמיים או מלכות ארץ. וכששמואל אומר את השרשרת הזאת, הוא כבר כאן אומר להם, חבר'ה, אתם התבלבלתם. התבלבלתם. היה לכם מלך. היה לכם מלך. והמלך הזה שלח לכם נאמנים, שופטים, שינהיגו אתכם ויושיעו אתכם מיד כל אויביכם. ועכשיו תראו את העלבון, איך אנחנו קוראים פרשנות נבואית למציאות היסטורית. זה מתאים גם לפרשת דברים. כשמשה קורא את המציאות בעיניים שלו. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי לא, כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם מלככם. תחו עינם יראות. בגלל איזה אירוע פוליטי, ביטחוני קטנטן, נחש מלך עמון בא עליכם. פתאום הרגל לוחצת לכם, גוואלד, אתם צועקים, מלך ימלוך. אתם לא רואים שהשם הוא מלככם? עכשיו, זאת פרשנות מדהימה. שהרי כשהם ביקשו את המלוכה, זה היה הרבה הרבה לפני הסיטואציה, האפיזודה שמתרחשת ביבש, במלחמה עם עמון. המלחמה בכלל לא הייתה עם עמון, עם מי הייתה? עם פלישתים. באזור אחר. אבל הוא מספר להם את החוויה העכשווית, כאילו על רקע הביזיון שעושה נחש העמוני לאנשי יבש, בגלל הביזיון הזה ביקשתם מלך. איזה בושת פנים. השם הוא מלככם. ואתה, עכשיו אני ממשיך. הנה, המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, בבקשה, הנה הוא. הנה הגיבור שלכם. הנה נתן השם עליכם מלך. אתם חושבים שזה יעזור לכם? והיה אם שמוע תשמעו, ואם לא תשמעו. עכשיו זה פרשנות של שמואל לספר דברים. והיה אם שמוע, והיה אם לא שמוע. עכשיו אנחנו הרי יודעים. מה זה והיה אם לא תשמעו? מה הוא אומר להם? גם אתם, פסוק י' ד', וגם המלך אשר מלך עליכם אחר השם, אם לא תשמעו בכל השם ומריתם, והייתה יד השם בכם ובאבותיכם. עכשיו, כשאני קוראת והיה עם שמוע, ואני אומר והיה עם לא תשמעו, אז מה יקרה? מה יקרה? לא יהיה גשם. עכשיו תראו מה עושה שמואל. תראו מה עושה שמואל. זה, אני לא אומר פה שום דרשנות, רק פשט. אתה, פסוק ת' זין, אתה, גם אתה, התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר אדוני עושה לעיניכם. הלא, קציר חיטים היום. אקרא אל אדוני, ויתן קולות ומטר, ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני, לשאול לכם מלך. ויקרא שמואל אל אדוני, ויתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא, וירא כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל, ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. אתם יודעים כמה זה נורא? חברה חקלאית, אתם יודעים מה זה ימי קציר חיטים שיורד גשם? זה לרוקן קופה של שנה. שנת עבודה יורדת לטמיון. גשם ביום קציר. הקנאות של שמואל כאן היא גדולה מקנאותו של אליהו בהר הכרמל. הוא מחריב לעם רגיל שזה אתה ניצח את הראשון שבאויביו. הוא מחריב את כל החגיגה, את כל השמחה, מוריד להם גשם ביום קציר ואומר דעו וראו רעתכם. ומתחננים, תעצור את הגשם הזה. הוא אומר, בסדר, אני אעצור את הגשם. עכשיו אני שואל אתכם באמת, בכנות. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה. מביך, לא? זה בדיוק ההפך. אז בואו נתחיל מההתחלה. ללימוד הבוקר קראתי שלוש המלכות שהמליך שמואל את שאול. המלכה הראשונה היא המלכה מאוד אינטימית. המלכה האינטימית הזאת מתרחשת כששאול הוא עדיין נער שמחפש אתונות ומוצא מלוכה. מהו הפרופיל של שאול? או ליתר דיוק נקרא לשאלה הזאת, מה הפרופיל שמחפש שמואל הנביא כשהוא מוכן לשחק את משחק המלוכה? בואו נגדיר את הדברים כך. יש לנו את האכזבה המרה של פרק י' שהעם אומר אנחנו רוצים מלך. ושמואל כל כך מאוכזב. שמואל כמעט מיואש. והקדוש ברוך הוא אומר עזוב, לא אותך אותי, בסדר. ואז ברור שצריך למצוא משהו שיקראו לו מלך, אני קורא לזה משהו, שיקראו לו מלך, אבל צריך למזער נזקים. כי האפשרות שהמלך ישתלט על הארץ היא אפשרות מאוד מאוד רצינית. מלך, לפי משפט המלוכה, ושמואל לא רק יודע את זה, שמואל גם אומר את זה, מלך משתלט על הארץ. וכשמלך משתלט על הארץ, יש דבר אחד שקורה כמעט תמיד באופן אוטומטי. אין מקום לעוד מלך. זה או זה או זה. היכולת שמלך יחזיק ספר תורה בחיקו, שהמלך יחיה על פי הפרופיל של ספר דברים, שאומר וקרא בו כל חייו, ועל פי השם יצא, ועמד לפני משפט האורים והתומים, ושהוא יהיה מין מלך שצרוב במלכות שמיים, הדבר הזה נראה לשמואל כמעט בלתי אפשרי. עכשיו הוא חייב לחפש את דמות המלך שמסוגל להיכנס לנעליים האלה, שמלכותו של מלך בשר ודם תהיה כפופה למלך של מלכות שמיים. זה מה שאני מחפש. זה הפרופיל בהגדרת התפקיד ששמואל הנביא מחפש להמלכת מלך על ישראל. ונופל לו כמו ממש פרי בשל, נופל לו נער שמחפש אתונות. מהו הפרופיל של הנער הזה? מה אנחנו, לפחות לפי מה שיש לנו כאן בתנך, אין לנו הרבה אפשרויות אחרות. מה אנחנו יכולים לומר על הנער הזה אם אנחנו מדפדפים לסיפור חיפוש האתונות? דבר אחד בטוח, האיש הזה הוא מונהג ולא מנהיג. האיש הזה חסר יכולת הכרעה, הנער הזה צריך לומר, הוא מאוד מאוד רך, הוא מאוד מאוד הפכפך, הוא מאוד תלותי, הוא גבוה, הוא מרשים בחוץ, משכמו ומעלה, גבוה מכל עם. אבל כשאתה בודק את הדיאלוג בינו לבין הנער שלו, אתה יודע, רושם, אין אפשרות, נכון? אין הזדמנות שנייה לרושם ראשון. הרושם הראשון של שאול שמופיע לפנינו בחיפוש האתונות, זה רושם מאוד מאוד מביך, ואני פותח כאן בתוך הפרק של חיפוש האתונות. בסדר? אני נמצא בפרק ט', ואני קורא רק את הרושם הראשון. אבא אומר לשאול, קח את אחד מהנערים, אני בפרק ט', קח את אחד מהנערים וקום לך בקש את האתונות. והוא עובר בהר אפרים, ארץ שלישה, ארץ ימיני, לא מצאו. כמה זמן עובר? לא כתוב. הם הולכים לטיול על גב ההר, נכון? מבנימין ועד אפרים. מגיעים לירום צפה, חוזרים לבנימין. הם הבאו בארץ סוף. שאול אמר לנערו אשר אמו, הנה, פעם ראשונה, נכון? זה הרגע הראשון ששאול פותח את פיו. אני נמצא בפרק ט' בפסוק ה'. הם באו בארץ סוף. שאול אמר לנערו אשר אמו, לך ונשובה, פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. יש תיאורים נהדרים, איך שבימי הקמת יחידת 101, אריק שרון היה עושה מיון ללוחמים. שאול היה נכשל. חד משמעי. דבקות במשימה זה תנאי ראשון במעלה. עד שאתה לא ממש, באו מים עד נפש, עד המקום שבו אתה לא יכול לצלוח יותר את הירדן, עד מקום שאתה לא יכול לעבור את המשימה, אתה תדבוק בה עד כלות כל הכוחות. וכאן כל אחד שקורא את הפסוק יודע שלא קלו כל הקיצין. יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. ויאמר לו, הנער מנסה להשרות את הגזרה. הנה איש אלוהים בעיר, ואיש נכבד כל אשר ידבר, בוא יבוא. נלכה שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. זה מין הוקוס פוקוס כזה, מין איש לחש, איש קסמים. ויאמר שאול לנערו, תראו את גרירת הרגליים, והנה נלך, ומה נביא לאיש? כי הלחם מזל מכלנו, ותשורה אין להביא לאיש האלוהים. מה איתנו? מתי נגיע לקיוסק? כאילו, אתם רואים את הטיול הזה שהילד מקטר? הנה הוא. ויוסף הנער לענות את שאול ויאמר, הנה, נמצא בידי רבע שקל כסף, נתתי לאיש האלוהים שנורר. נו, בסדר, מצאתי רבע שקל. אתם מבינים מי שולט במי? זה הרי ברור שהנער שולט בשאול. וזהו, ואז הם הולכים, והבנות רואות אותו, וואו, איזה יופי. אפשר לקרוא את הפרק הזה, אין לנו זמן, לראות כמה רושם עושה שאול. אבל הרושם הזה הוא מטעה, בגלל שהאישיות שלו היא רעועה מאוד. ושמואל בוחר בו. מה זה שמואל? הקדוש ברוך הוא בוחר בו. והשם גילה את אוזן שמואל יום אחד, כעת מחר, משחתו לנגיד על עמי. כי ראיתי את עמי, באה צעקתו אליי. ואז קורה הדבר, שוב, אני לא רוצה להאריך מדי, קורה הדבר המתוק הבא, מפגש אינטימי נהדר על הגג בין שמואל לבין שאול. כל אחד שקורא את הפרק הזה מרגיש את האינטימיות, מרגיש שלב שמואל יוצא אל הנער, והוא מאתיר עליו לא רק נשיקה. נשיקה זה הביטוי הכי אינטימי לתת מרוחו עליו. הוא ממש נותן את תנועת הכוח. הוא אומר, אתה יכול, לך לדרכך. נכון, הוא נותן לו את שלושת הסימנים. הוא אומר לו, אני מדלג כמובן, הם מגיעים בבוקר, אחרי לילה שהוא מספר לו את כל המשימה, הם יורדים בעלות השחר, והוא שולח אותו ונותן לו את הסימנים, פרק י', ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו, וישקהו. אנחנו לא נגיע לזה היום, אבל כשהוא יפגוש את דוד, עם אותו פח שמן, אין שם נשיקה. הוא שופך עליו את השמן ובורח. זה בכלל לא אותו סיפור. כאן הוא יוצק שמן על ראשו בנשיקה. יש פה מלא תקווה. הנה איש שיכול לחבר את מלכות ארץ למלכות שמיים. דרך האיש הזה, הקדוש ברוך הוא ימלוך על עמו. הם רצו מלך, אבל כמה שהמלך ייראה טוב מבחוץ ויהיה רעוע מבפנים, כך הקדוש ברוך הוא יוכל לייצר את המלכות. זאת התקווה הגדולה. ואז הוא נותן לו את הסימנים, והתנבט, כן, בסוף גם שאול בנביאים, ואני מדלג טיפונת בגלל קוצר הזמן. ויען איש, בסדר, אני מגיע אל פסוק י' ג', ויחל מהתנבות ויבוא הבמה. יש לכם את זה? אני בפרק י', פסוק י' ג'. ויומר דוד שאול אליו. הנה נכנס שחקן חדש למגרש. הדוד של שאול. דוד שאול. אתם יודעים איך קוראים לו? לפחות לפי חלק מהפרשנים. קוראים לו אבנר בנר. והוא מפחיד. הוא מפחיד. הדוד הזה הוא הדוד הגנרל. ובכל משפחה יש את הדוד שהוא באמת, באמת, המבוגר האחראי. זה שדואג לכולם במובן הכי מפחיד של המילה. ויומר דוד שאול. עכשיו, אם הייתי שחקן, הייתי צריך לדבר בבסים. הגידנה לי, מה אמר לכם שמואל? כלומר, מה פתאום הגעת לשמואל? נכון? כך הוא אומר. ויומר, אנה הלכתם? דילגתי טיפה, אנה הלכתם? ויומר לבקש את האתנות ונראה כי עין ונבוא אל שמואל. אתם רואים את הנער? הוא רועד מפחד. אתם ממש רואים את זה. אני מקווה שאתם חושבים שאני צודק, שאני לא עושה צחוק. זה מה שכתוב פה. מה אמר לכם שמואל? ויומר שאול אל דודו, הגד יגיד לנו כי נמצאו האתנות. ועכשיו המספר לוחש לנו באוזן, ואת דבר המלוכה לא הגיד לו, אשר אמר שמואל. זה קטע. למה הוא לא הגיד לו את דבר המלוכה? זה מביך, נכון? תחשבו, את הנער הזה עומד מול הדוד הגדול והמפחיד הזה, ואומר, תשמע, שמואל אמר שאני אהיה מלך. זה אשפוז מיידי. זאת אומרת, מה נהיה? אתה תהיה מלך? לך תעבוד. בטלן. עכשיו יש לכם באמצע ממש, כי נגמר פה, את דבר המלוכה לא יגיד לו, ואתם רואים שהמספר המקראי בקודש עשה לנו רווח בין פסוק לפסוק. ואני שואל אתכם, כמה זמן עובר בין פסוק ט"ז לפסוק י"ז? יש לכם מושג? ויצעק שמואל את העם אל אדוני המצפה. אני יודע מה קרה שם. הדוד אמר לו, טוב בסדר, דבר המלוכה לא יגיד לו, תחזור לסידור עבודה. מה זה סידור עבודה? אנחנו יודעים, נכון, אתה במראה, אתה בגדש, אתה בזה, כנס לעבודה, אתה באמצע העונה. עובר יום, עוברים יומיים, עובר חודש, עוברים חודשיים. שמואל בגבעה שלח אותו, נכון? מה הוא אמור לעשות, שאול? מה הוא אמור לעשות, רבותיי? שאלו את זה, תנסו פעם אחת לקרוא את התנ"ך כאילו היה עיתון. בסדר? המליכו את שאול, מה זה המליכו? נתן לו נשיקה, נתן לו ברכת הדרך, השם יצליח את דרכך, נו, איך בין דו, עכשיו אני פה. מה אני אמור לעשות? אז הוא עובד. אז הוא עובד. עכשיו שמואל מבין שההמלכה הזאת שהוא שלח אותו לדרכו לא תצלח לכלום. חייבים לעשות משהו, כי שמואל מבין ששאול לא יגיד לאף אחד בעולם שהוא מלך. הוא לא יכול להגיד, זה לא יוצא ממנו. אז מה שמואל עושה? הוא אומר, אז אני אגיד שאתה מלך. את רוצה לתקן אותי? תתקני. אוקיי. אתם מבינים? חייבים לעשות פה עכשיו את ההמלכה השנייה. ההמלכה השנייה כדי שהעם ידע, הנה יש מלך. אז קוראים לכל העם, ויצעק שמואל את העם אל אדוני המצפה. אין לנו לוח זמנים פה, אבל ברור לכם שזה לא למחורת, זה עובר עוד זמן, לא קורה שום דבר, החיים בשגרה, אז מזמינים את כולם לאירוע רב רושם במצפה. ואז הנאום הגדול של שאול, של שמואל, ויאמר, ויאמר אל בני ישראל, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל ממצרים, ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. ואתם היום, מאסתם את אלוהיכם אשר הוא מושיע לכם מכל הרעותכם וצורתכם. ותאמרו לו, כי מלך תשים עלינו. ועתה, התייצבו לפני אדוני לשבטיכם ולאלפיכם. ועכשיו אני אעשה, אני שמואל, אני אעשה את מה שעשה יהושע, בדבר השם, כשהוא מנסה ללחוד את אחן בחרם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יגלה את כוחו ותפארתו, והוא ימליך לכם מלך. וואו. התייצבו. פסוק כף, פרק יוד. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל, וילחד שבט בנימין. ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו ותילחד משפחת המטרי. וילחד שאול בן קיש. ויבקשו ולא נמצא. וישאלו עוד באדוני, הווה עוד עולום האיש? ויאמר אדוני, הנה הוא, נחבא אל הכלים. וירוצו, ויקחו משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבה מכל העם משכמו ומעלה. ויאמר שמואל לכל העם, ראיתם? אשר בחר בו אדוני, אין כמו בכל העם. ויריעו כל העם, ויאמרו, יחי המלך. זה נקרא בגדי המלך החדשים. איזה אלבון, איזה אלבון, לא בא לכם לבכות? מה היה שם? כולם נאספו למצפה. שאול עם אבא שלו ועם האחים שלו מגיעים למצפה. הוא מעולם עוד לא הזכיר לאיש את סיפור ההמלכה שהוא חווה עם שמואל. הוא לא סיפר לאיש. ועכשיו, פתאום, הוא שומע את שמואל הנביא על הבמה, עומד ואומר לעם, הנה התגלות דבר השם, אני הולך לחשוף לכם את המלך. מה עושה? סליחה עכשיו, שאול, מה הוא עושה? הוא בורח אל ההסכחה של הטרקטורים. זה נקרא נחבא אל הכלים. נחבא אל הכלים זה אל כלי העבודה, או אל כלי אל החניון. הוא בורח מהבמה והולך הצידה שם. הוא בורח לפינה רק שלא יתפסו אותו. עכשיו הוא גבוה נורא. עכשיו תחשבו על הענק הזה, הגבוה היפה הזה, שוכב בין היצולים, בין המחרשות, בין שם הוא שוכב ככה, רועד כולו, והוא שומע את ההתגלות הזאת, שוילחד שבט המטרי, וילחד זה, ופתאום יוצאת בת קול, אני לא יודע בדיוק איך זה היה, אבל יוצאת בת קול ואומרת, שאול בן קיש! הוא רואה את שם. ויבוקש ולא נמצא. עכשיו מתחילים לחפש. שנייה, אני לא, אני קודם כל אומר, האם אתה מלך או לא מלך? שנייה. אני איתך, בסדר גמור, אני נהנה מה... בסדר, בסדר, את יודעת, את ואהב בסופה, בואי נאבק. מוציאים אותו, תראו את הפסוק. מוציאים אותו, וירוצו, ויקחוהו משם, לא אמרו לו, שאול, כן, הנה אני, לא. אם זה היה תלוי בו, שתפתח האדמה את פיה ותבלע אותו. רק לא לעמוד שם על הבמה. וירוצו ויקחו משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבע מכל העם משכמו ומעלה. בן אדם באמת היה גבוה משכמו ומעלה. עכשיו, זה אירוע מפחיד, כי הוא רועד מזה. לא מתאים לו כל הסיטואציה. מצביע עליו שמואל ואומר, ראיתם? זה מה שבחר השם. ויריעו קולם ויאמרו, יחי המלך. ואני הייתי מת לשמוע את ההקלטה. מסתכלים, אוקיי, יחי המלך. ואז שולח שמואל את קולם איש לביתו. יש מלך, נכון? פסוק כ"ו, וגם שאול הלך לביתו גבעתה. כלומר, מה הייתם מצפים שעכשיו יקרה? הייתי מצפה שיבוא הנציג של בית הנשיא, יגיד לו, הנה המפתחות של האוטו, זה הנהג שלך, זה רכב השרד, אלה משמרת הכבוד, אלה, הנה מלך! כולם הולכים הביתה, וגם, אני לא אגיד שאול, גם שאול הלך הביתה. גם שאול הלך הביתה, זה כתוב או לא? וגם שאול הלך לביתו גבעתה. והלכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. זאת אומרת, הייתה קבוצה של אנשים שאמרו, זה מה שהשם בחר, ואנחנו איתו, חיל אשר בחר. נגע אלוהים בליבם. אבל מול החיל אשר נגע אלוהים בליבם, הייתה גם קבוצה אחרת. בני בליעל אמרו, מה יושיינו זה? מה נהיה? רצינו מלך, קיבלנו בחור טוב. איזה אכזבה. מה יושיינו זה? אתה עושה תהליך שלם של בחירות, ובסוף אתה מקבל את זה? מה יושיינו זה? ויבזו בוז למלך ולא הביאו לו מנחה, והנה הענבה הגדולה הגדולה, ויהי כמחריש. לא נוגע לו הביזיון. הוא חוזר הביתה. הוא חוזר הביתה. עכשיו אתם רואים את סוף פרק יוד, עוברים לפרק יוד א', ויעל נחש העמוני. אני שואל אתכם, כמה זמן עבר? כמה זמן עבר בין יוד ליוד א'? אתם אומרים שנה. אני רוצה לתת לכם רק כמה אינדיקציות. כי מה יש לנו בפרק יוד א', או בהמשך נגיד את זה יותר מסודר, יש לנו משפחה שלמה שנקראת משפחת שאול. יש לו אישה, יש לו ילדים, יש כבר יונתן, יש את מיכל ומירב. האיש כבר איש משפחה למופת. יכול להיות שעברה שנה? כמה זמן? הרי הוא היה נער שמחפש אתונות, נכון? בואו נעשה לעצמנו טיפה סדר. בפרק ת' הוא עוד היה נער שמחפש אתונות, ושמה הוא מקבל את ההמלכה הראשונה. מתי הייתה ההמלכה השנייה? ששמואל מוציא אותו מהכלים, פשוטו כמשמעו, ומעמיד אותו, אומר, זה אשר בחר השם. זה היה מיד אחרי ההמלכה הראשונה, או שזה היה שנים אחרי ההמלכה הראשונה. אפשר כך ואפשר כך, נכון? קשה לדעת מתי הייתה ההמלכה השנייה, אבל... מה? פרק ת' י' פסוק. שבעת ימים תוחל עד בוי אליך, אבל אתה יודע איפה זה מתקיים, או איפה זה לא מתקיים. זה לא מתקיים במלחמה הגדולה שאנחנו עושים עם הפלישתים, שם הוא מחכה שבעה ימים. זאת אומרת, הפרשנות של למה לחכות שבעה ימים, שאול בעצמו לא ידע איך לתרגם אותה. אנחנו נגיע לזה ששאול נכון, אז אולי ש... אתה יודע מה, אז אם אתה בקריאה שלך, אז אני אומר קל וחומר בן בנו של קל וחומר. אם עבר רק שבוע בין ההכתרה הראשונה לשנייה, אז כמה זמן עבר עכשיו בין פרק י' ל-י' א'? שנים רבות. לא, אני עוד לא בן שנה במולכו, אני לפני זה. אני אומר, יש לנו קטע פה שעובר זמן ששאול הולך הביתה, שאול הולך הביתה, כתוב במפורש, הוא הולך לביתו בגבעה, ומה הוא עושה למחרת בבוקר? אחרי שכולם צעקו, הנה המלך, הנה המלך. מה הוא עושה? נכנס לסידור עבודה. הכל רגיל. הכל רגיל. איך אני יודע שאני לא אומר שצבט? איך אני יודע? כי בפרק י' א' הוא חוזר מיום עבודה רגיל. בפרק י' א', אם אתם מציצים לרגע, כתוב לנו במפורש שכשיש את סיפור נחש העמוני, בסדר? ביבש, עם זקני יבש, כתוב פסוק ה', פרק י' א' פסוק ה', והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. זאת אומרת, החיים בשגרה. שאול לא משנה שום דבר משגרת יומו. ואיך שלא תהפכו את זה, או בין ההכתרה הראשונה לשנייה, או בין ההכתרה השנייה לקטע כאן, עובר פרק זמן ארוך מאוד מאוד, שבינתיים הוא גדל ומגדל משפחה וילדים. ואם אתם מנסים לתרגם את זה לשפת בני אדם, ואל תעלבו בשביל שאול, אל תעלבו בשבילו. אם אתם מתרגמים את זה לשפת בני אדם, אתם יכולים להגיד את זה באופן שכזה, רק שישכחו לי את הקטע המביך הזה. הייתה איזה אפיזודה בביוגרפיה שלי, שאני קיבלתי נשיקה מהנביא, והמליכו אותי ומשכו אותי, וצעקו יחי המלך וביזיון, אני לא מתאים לזה. אני לא מתאים, זה לא בנוי אליי. הענבה של שאול היא אישיותית. הוא לא צריך להפוך את עצמו לענב. האיש ענב מלידה, הוא באמת מרגיש שהעולם כולו גדול ממנו. האם אדם כזה יצלח למלוכה? שהעולם כל כך גדול עליו? המהלך הזה הוא מהלך פשוט, אני לא מתחכם כאן. עכשיו, רגע ההתעוררות הגדול של שאול, הוא הרגע שהוא חוזר כאן בפרק י' א', הוא חוזר, אולי אני אגיד עוד מילה אחת על ה-ויהי כמחריש. יש לנו בסייעת הדשמי הגדולה, נמצא בקומרן הפרק שלנו. מתוך קטעי הממצאים של קומרן, הפרק שלנו נמצא עם הסיפור של נחש העמוני, ובמקום ויהי כמחריש, כתוב שם ויהי כמו חודש. סתם אני מעיר הערה, שווה לראות, ללמוד את זה, לקרוא את זה, שמנסים להדביק את האירוע, והיא כמו חודש, סיפור נחש העמוני. זה הערת סוגריים של מדידת הזמן. אבל כאן, בתוך הסיפור של נחש העמוני, שאול בא, ותצלח רוח אלוהים על שאול. ואז כל אחד מבין שיש פה ממש תמונת מראה של מערכת היחסים בין הגבעה לבין יבש. כלומר, פה צריך שיעור אחר לגמרי, כשאנחנו מדברים על מערכות היחסים של שבט בנימין. זה כבר שיעור לטו באב, שאתה מדבר על היחסים בין שבט בנימין, הסיפור של פילגש בגבעה, ואנשי יבש שבגלעד, ואיך היחסים של מנשה ובנימין מייצרים קשרי משפחה, אם תרצו ממש ממש בדימוי הגדול, שאתה לוקח את בני רחל שמתאגדים להם ביחד, ושם נוצרים קשרים אינטימיים שיבואו לידי מימוש בסיפור שאול. זאת אומרת, שאול מתעורר אל אנשי יבש, ממש כתמונת תיקון מראה לסיפור שהתרחש בגבעה לפני כך וכך שנים, בסיפור הפילגש. זה סיפור התיקון הגדול. אני סוגר את הסוגריים האלה. אנחנו לא נוכל להיכנס. אבל יש פה רגע ששאול מייצר תנועת מלכות. כאן בפרק הזה, שאול באמת הופך לסוג של מלך. אבל תגידו לי אתם, מלך או שופט? זאת אומרת, אם אתה מסתכל מה הוא עושה פה, שאלה הראשונה, במלכות, האם יש פה צבא? התשובה, תסתכלו טוב טוב, אני בפרק י' א', האם יש פה צבא? מה הוא עושה? הוא אומר, כולם מגויסים, זה נקרא גיוס המוני של כל אחד וטוב לנשק. אין צבא מגויס, כי אין צבא בישראל. עוד לא המציאו את הצבא. יש לנו פה עם שפזור לשבטיו, ושאול מזמין אותם באיזשהו צו חירום, כולם, כל העם מגויס, כל אחד בא עם הכלשון שלו, ועם המעדר שלו, ועם הכלי עבודה שלו. אין צבא, יש עם מגויס. והם יורדים באיזושהי ירידה של שלושה ראשים, מקים את עמון בחום היום, ויפוצו ולא נשארו בם שניים יחד. איזשהו, ממש, זה אפילו לא קרב, זה איזה התנפלות בזק ששאול ועמו מצליחים לרדת על העמונים ולהושיע את יבש מידם. ממש ממש כמעשה גדעון, ממש כמיטב סיפור את השופטים. ככה נראה שופט בישראל. ואז מגיע הקטע הבא. פסוק י' ב', אני בפרק י' א', פסוק י' ב'. ויומר העם אל שמואל, שימו לב טוב טוב, שמואל הוא חלק מהקרב פה. שמואל הנביא נמצא שם ביבש. ויומר העם אל שמואל, מי האומר שאול ימלוך עלינו? תנו האנשים ונמיתם. צריך לקרוא את זה בקריאה נכונה. אותם בני בליעל שאמרו בעבר ששאול לא יצלח למלוכה, דינם מוות. אנחנו עכשיו מקנאים בקנאות גדולה למלכותו של שאול, כי הנה הוא צלח למלוכה. אנחנו רוצים לשפוט למוות את הספסוף, את בני הבליעל האלה. פסוק י' ג', ויומר שאול, לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה אדוני תשועה בישראל. ואז, ויומר שמואל לכו ונלכה גלגל. ואני רוצה לפרש את זה כך. אני מציע, אני גם מציע שתספרו עד 10 לפני שאתם כועסים עליי. זה הרגע ששאול מרד בשמואל. זה הרגע שהעם פנה אל שמואל, כי שמואל הוא השופט. שמואל הוא הדיין, שמואל הוא איש האלוהים, על פיו יישק כל דבר בישראל עשרות רבות בשנים. הוא ההתגלות של דבר השם. ויומר העם אל שמואל, פונים אל שמואל לחרוץ דין מוות בבני הבליעל. פתאום שאול מתערב בתוך הדבר הזה, נמצא חוצץ בין העם לבין הנביא וחורץ דין. אני קובע את כללי המשחק, כי יש מלך בישראל. אני המלך, ודיני מוות ייקבעו רק על ידי המלך ולא על ידי הנביא. בשנייה ששאול חורץ דין במקום שמואל, שמואל מבין מיד מה קרה כאן. שמואל מבין שנגמרו ימי הדחליל, נגמרו ימי אני אתן רוח בך ואתה תעשה את דברי. פתאום שמואל מבין ששאול צלח למלוכה. פתאום שמואל מבין שכשאתה בוחר מלך, אתה לא תשלוט בו. כי המלך יש לו סמכות, פורץ גדר ואין מוכין בידו. המלך יעשה את כל משפט המלוכה, ולא הנביא. הנביא יזוז ממקומו הבלעדי לטובת המלך. והפרק הבא כשאומר שמואל אל העם, לכו ונלכה גלגל ונחדש שם המלוכה, ברשותכם אני מבקש לפרש את זה, ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה גלגל ונחדש את מלכות שמיים. לחדש את המלוכה זה לא את מלכותו של שאול, כי בפרק י' ב' אין כלום שום ממלכותו של שאול. יש רק המלכה מחודשת להכניס לעם טוב טוב לעיניים ולאוזניים את החוויה שהשם הוא המלך ואין עוד מלבדו. אתם יכולים לבחור איזה מלך שאתם רוצים, אבל היחידי שימלוך עליכם יהיה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. פרק י"ב זה הפרק הכועס ביותר, זה הפרק של הניתוק הגדול ביותר בין שמואל הנביא לבין העם כולו. מה יעשה שמואל מכאן ואילך? הוא ילך לניות ברמה, הוא ילך למקום שבו מגדלים נביאים, הוא ייצר את בית הספר לנבואה בישראל, הוא ילך אל המקום הגבוה ביותר, אל המקום המשמעותי ביותר מבחינתו, בביתו, הוא לא יסובב יותר, סובב לכל מקום להפיץ רוח. את זה הוא גמר. מכאן הוא ילך אל ניות. תהיה לו יציאה ועוד אחת לנזוף בשאול. לא יהיה לו שום מפגש של בניין, של תיקון, של נתינה, של הענקה. רק נזיפה, רק אכזבה, רק כמעט ייאוש. נעמוד פה על שתי תחנות כאלה, כי זה באמת יחסי שמואל שאול, זה היה כזאת תקווה, כזאת נשיקה, וכאן בפרק שלנו כזו אכזבה. הפרק הבא זה כמובן המלחמה הגדולה, פרק י"ג, זה המלחמה הגדולה שצריך לומר בכנות, זאת לא המלחמה של שאול, אלא המלחמה של יונתן. האם שאול פה מתגלה כמלך? אותו דפוס התנהגות שפגשנו בנער שמחפש אתונות, אחד לאחד. בן אדם לא יכול לשנות את דפוס הקיום הפנימי שלו. חוסר היכולת להכריע, חוסר היכולת לקבל הכרעה, חוסר היכולת להניג, זה דפוס ההתנהגות של שאול כאן בפרק י' ג'. אני לא יודע מה זה מזלנו. אבל אם לא היה דפוס כזה, אולי הוא בכלל לא היה רודף אחרי דוד. טוב, בקיצור, פרק י' ג' פרק מרתק שבכלל לא אמורים ללמוד אותו בבית כנסת, אמורים לנסוע ליישוב גבע בנימין, ללכת שם לוואדי מוחמס, לעשות עם הרב יואל בניון טיול, ולראות את הפרק ברגליים. זה מה של... לא פה. זה טיול שצריך לעשות. רמי לוי של אזור שם בנימין, התיישב על המפתח, איפה שהפלישתים התיישבו, שם התיישב. זה ממש חוויה לא נורמלית, אבל לא עכשיו. הסיפור של המלחמה הזאת, זה מלחמה שבעקבותיה בונים צבא, ובעקבות הצבא בונים את המדינה. צריך לומר על שאול, צריך לומר על שאול, אחרי כל מה שאמרתי, שהוא לא צלח למלוכה, הוא בנה את הטיוטה של המדינה. הטיוטה נבנתה כאן, ושאול עושה את זה בהרבה הרבה רצינות. את הצבא שהוא בונה, את צבא המילואים וצבא הקבע, אני מדלג הלאה. כל פרק י"ג י"ד זה הפרקים הגדולים של יונתן, צריך לומר הפרקים המאוד לא מחמיאים של שאול. איפה אנחנו נפגשים פה עוד פעם עם שמואל? רק בפרק תתוו, רק בסיפור של המלאק. סליחה? נכון, שהוא מחכה ומחכה, צודקים, סליחה. שם האחרון אף שמואל יוצא בשאול, קטע נורא, אני באמת דילגתי עליו, קטע נורא ששמואל מותח את שאול עד גבול קצה היכולת. אמרתי לך לחכות 7 ימים. חיכית שישה ימים ו-23 שעות ו-59 דקות. זה מה שעושה לו שמואל. שמואל פה מותח את שאול רק בגלל דבר אחד. תזכור מי מולך על הארץ. כל הזמן שמואל יעשה את זה לשאול. מי מולך על הארץ? אתה לא מלך על כל הארץ. יש מלך על הארץ. קטע נורא קשה. זה ממשיך הלאה עד קריאת הבגדים. צריך לומר משהו על הבגד. שאול קורע את הבגד, והבגד של שמואל זה הבגד של אמא שלו. נכון? המעיל הזה שעושה לו אמו, זה יהיה הסמל של שמואל. וכשקורע שאול את הבגד בפרק תדוו, אז הוא אומר, קרא השם את ממלכתך. זה הסיום, זה ממש אקורד הסיום. ההמלכה שממליך שמואל את דוד, זה כבר מחוץ לענייננו. מחוץ לענייננו יש פה ייאוש מוחלט של שמואל מכל רצון השם. הוא אומר, אני עושה את רצונך, אבל אני לא יודע לאן אתה לוקח אותנו. דוד לא נראה לו בכלל מתאים. שאול היה נראה לו מתאים. הקטע הוא כל כך מביך, אולי רק באמת את הפסוק האחד הזה, כשהוא מגיע לבית לחם בפרק ת' זין, הוא רואה את אליאב, בסדר, בפסוק ו', פרק ת' זין, פסוק ו', והיא בבואם, וירא את אליאב, ויאמר, אך, נגד אדוני משיחו, ויאמר אדוני אל שמואל, עלתה בית אל מראהו ואל גבוה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים ואדוני יראה ללבב. עוד פעם שאול, עוד פעם שאול, רואה את מראהו ואת גבוה קומתו, היית שם כבר, אל תתבלבל. דוד נראה לו הזוי, אבל דוד יהפוך להיות מלך ישראל. זה הרגע, באמת הרגע ששמואל שופך את השמן ובורח לניות. דוד יברח אליו לניות כשהוא יברח משאול בפעם הראשונה. הוא יברח לניות. מה קרה שם בדיוק זה מחוץ לענייננו. אבל אני רוצה לקפוץ איתכם אל המפגש האחרון של שמואל עם שאול. שזה גם סוג של, כמעט הייתי אומר, סוג של סיבוב שלם מההמלכה. איפה המפגש האחרון? בעלת האוב. זה המפגש האחרון. האמת, האמת, שבא לי להקריא לכם, גם בשביל לעשות יחסי ציבור, זה הספר על שמואל. הספר על שמואל הוא בנוי, אני 60 שניות גונב לכם, הוא בנוי מחלק אחד שאני ניסיתי לשמוע את האנשים עצמם מדברים בגוף ראשון. זאת אומרת, חנה מדברת, ואלי מדבר, וכמובן שמואל מדבר, וכמובן שאול מדבר, ויונתן מדבר, ודוד מדבר. כלומר, כל החלק הזה זה רק על האיש שמואל, זה לא ספר שמואל, בגוף ראשון. לנסות להקשיב למקום שלהם, לעולם הפנימי שלהם, ואחר כך להתבונן מבחוץ על העולם הרוחני, על הנושא הכי חשוב אולי בתולדות ישראל עד עצם היום הזה. כשאנחנו אומרים רוצים מדינה, רוצים מלכות, רוצים שלטון, רוצים ריבונות, ואתה שואל, האם אתם זוכרים שיש מלכות שמיים בארץ, והאם ניתן לייצר מלכות שמיים עם מלכות ארץ על כיסא אחד? האם אפשר את הדבר הזה? רבי עקיבא האמין שאפשר. רבי עקיבא ראה במראה שהגדול של ספר דניאל, כך אומרת הגמרא, מסכת חגיגה, הוא ראה כיסאות שם בשמיים, אחד לדוד ואחד למלך מלכי המלכים זה לצד זה. וחכמים חבריו של רבי עקיבא, כמו רבי יוסי הגלילי, רבי לזר בן עזריה, התיחו בו ואומרים לו, עקיבא, עד מתי אתה עושה שכינה חול? זה שאתה מושיב מלכות שמיים ולצידה אתה מושיב מלכות ארץ, זאת כפירה. וכל מי שיושב פה, אני משער, חי במתח הגדול הזה, באמונה שהקמת המדינה זה רצון השם, וזה אומר שיש מלכות שמיים עם מלכות ארץ, וזה נורא מסובך. וזה ספר שמואל. הסיום של בעלת האוב הוא סיום נורא. הוא סיום נורא מכיוון שבעצם באה אישה מבחוץ. זה הסיפור של בעלת האוב. היא לא מבפנים, היא מבחוץ. היא כל כך מבחוץ שבעצם היא הייתה אמורה בכלל לא להיות. אם היו שומרים את פקודת המלך, נכון? המלך ציווה לבאר את כל האוב והעידונים מן הארץ. אבל מי סופר את המלך? אז בזכות זה שלא שומעים לפקודת מלך בשר ודם, המלך בשר ודם יכול להשתמש בשירותיה של אותה בעלת האוב. זה קטע שהוא באמת קומדיה על מלכות ארץ. קומדיה, עצובה, אז זה טרגי קומדיה. צ'רניחובסקי, אתם זוכרים אותו בשירה הגדול שלו באין דור, יש לו קטע, איש האלוהים, מה אל יענני, כיסר מעליי, מה אעשה ענני, עומד מלך בשר ודם, נטול שמיים, שאול, שר מעליי, מבקש את האורים והתומים ועין, נביא אין, דבר השם אין, אין לו שום מגע אל הקודש, עין. ואז הוא צועק את הצעקה של הנער שהלך לחפש אתונות. מדוע המלך על עמך משחטני? מדוע מאחרי הצון לקחתני? הכאב הנורא, שאול, היה אמור להיות בחור טוב. היה אמור להיות איש צדיק. היה אמור להיות איש בעמיו. אבל למה שמת אותי למלך? למה הפכת אותי לטיוטה של דוד? ואז אנחנו מגיעים לקטע של בעלת האוב מפגישה לפעם האחרונה את שמואל עם שאול. אני רק צריך לומר בחצי דקה, הסיפור של מפגש בעלת האוב פועל באופן שכזה, שהיא יכולה לראות, אבל היא לא מסוגלת לשמוע. היא רואה, היא רואה מראה, זה התפקיד שלה, להעלות את הדמות שמבקש האיש. היא רואה, היא לא יכולה לשמוע, רק את זה שיושב לידה היא שומעת, לא את המראה שהיא העלתה. האיש שבא לבקש את העזרה שלה, יכול לשמוע, אבל הוא לא רואה שום דבר, רק היא רואה. חוויה לא נורמלית. היא רואה והוא שומע, והאנשים שבאו עם שאול, לא רואים ולא שומעים. חוויה מטורפת. אז הוא שואל אותה, מה את רואה? ראיתי אלוהים עולה מן הארץ. אתם יודעים שזה חז"ל אמרו, עולה מן הארץ. מכאן שמי שיושב כאן לידי הוא מלך. אתם מכירים את הגמרא הזאת? שכל פעם שבעלת האוב הייתה מעלה איזשהו מישהו מן הארץ, היא הייתה מורידה אותו. כלומר, היה יורד עם הראש למטה. אבל משום כבוד מלכות, של שאול, אז שמואל עולה מן הארץ עם רגליו למטה וראשו למעלה, והיא רואה את זה, ואז היא מסתכלת, ובבת אחת היא יודעת שהאיש המחופש זה מלך ישראל שציווה להרוג אותה. זה הסיפור כאן. ואז אם אני מחזיק את הפסוקים שלנו, את סיפור בעלת האוב, לרגע אחד, בסדר, אתם איתי בסיפור בעלת האוב, לרגע אחד. בסדר, אנחנו בפרק, סוף פרק כ"ח. בסדר, יש פה את כל דברי שמואל אל שאול, אני מקצר. פסוק כף, וימהר שאול, פרק כ"ח פסוק כף, וימהר שאול, ויפול מלוא קומתו ארצה. עד עכשיו הוא עמד, מלוא קומתו. אתם יודעים מה זה מלוא קומתו של שאול, נכון? מלוא קומתו. וימהר שאול, ויפול מלוא קומתו ארצה, ויירא מאוד מדברי שמואל, גם כוח לא היה בו. כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. אם אני צריך לדמיין את זה, מה אני רואה? אני רואה רוח ללא גוף, נכון? שמואל, רוח ללא גוף, ועל הרצפה אני רואה איש גדול של גוף ללא רוח. תמונת הפרידה היא תמונה איומה. שמואל כולו רוח. זה האיש היחידי בתולדות התנ"ך שאנחנו מלווים אותו עוד בטרם יצירתו בתפילת חנה, ומלווים אותו אחרי מותו בסיפור כאן. הוא הרוח הגדולה, שמואל. ושאול, שמתחיל את דרכו בחיפוש אתונות, כמעט כמעט סיים את דרכו כאן, שוכב מפרפר על הארץ, גוף ענק נטול רוח. מי שהצילה את שאול, כדי שהוא לא יגמור את חייו שם שרוע, זאת בעלת האוב. היא מאכילה אותו, היא מחזקת אותו, היא נלחמת עליו, מושיבה אותו, שומע לקולה ולכל העבדים שלו, ואז ויוכלו ויוקומו וילכו בלילה ההוא. וצ'רניחובסקי מסיים באשמור את הבוקר, בלי קשת ושלח, על סוס קל המחנה שב שאול המלך. הוא חוזר כמלך, ופניו חברו, אך בליבו אין מורה, ובעיניו מתנוצצות הייאוש הנורא. טיוטת דוד נגמרת במלכות, אבל מלכות שמיים מבקשת את מקומה. תודה רבה.